כדרכנו בקודש, אף שהנושא הוא חובת מזוזה בבניין משותף וכיצד קביעתה, נתחיל להפיל תחינה לבורא עולם, שאכן ידביר סופית את המגפה הרעה הזו מתוכנו, ישלח רפואה שלמה לכל החולים באשר הם שם, יחזקם, יאמצם, וישלח פרנסה טובה לכל עמו בית ישראל באשר הם שם, ויזכה אותנו לעובדו בשמחה ובטוב לבב, במקדשי מעט ובלימוד תורה, בדיבוק חברים כדרכנו בקודש. ועתה אל הנושא, חובת מזוזה בבניין משותף וכיצד קביעתה. וכן, כידוע, היום ארץ ישראל הולכת ונבנית בנייה רבויה, דהיינו מגדלים מגדלים. בכל מקום אנו רואים מגדלים, דהיינו בתים משותפים, שיש בהם עשרות, אם לא מאות, משפחות שגרות באותם מגדלים. והשאלה היא, האם יש חובה לקבוע מזוזות בכניסה לבניין המשותף, בכניסות הפנימיות, שהרי יש הרבה כניסות, בכניסות הפנימיות, ואם כן, כיצד קובעים את המזוזות הללו? אם למשל דייר או שני דיירים או שלושה כבר נכנסו לבניין ועדיין עשרות רבות טרם נכנסו לבניין, האם כבר אז צריכים הדיירים הראשונים לקבוע מזוזה בפתחי חדרי המדרגות? אם כן, היכן, איפה? והאם הם זכאים לאחר מכן להשתתפות בדמי המזוזות עד הדיירים שבואו לאחר מכן? וכן, שאלה נוספת, מאחר וברוך השם, היום נקבצו, באו לארץ הקודש, עדות קודש ממקומות שונים, ואז איש הרמב״ם אומר, אני רוצה מזוזה לפי כשרות הרמב״ם. איש מרן אומר, אני רוצה מזוזה לפי כשרות מרן. איש אשכנז אומר, אני רוצה מזוזה לפי כשרות הרמה. וכל אחד בביתו בוודאי יקבע לפי מסורת אבותיו. אבל חדרי המדרגות, איזו מזוזה תקבע שם. הנה ככן, אתם רואים שהעניין הזה של קביעת מזוזה בחדרי המדרגות, בכניסה ובחדרי המדרגות, היא בעיה הלכתית מקיפה ומורכבת מאוד. וכעת נצא לדרך, קודם כל כדי לדעת אם יש בכלל חיוב לקבוע מזוזה בכניסה לחדרי המדרגות או בכניסות השונות שיש בחדרי המדרגות. נאמר בחומש דברים פרק ו' פסוק ת', וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ומצוות המזוזה כפולה, לכתוב את פרשת שמע ופרשת והיה עם שמוע, ולקבוע כתיבה זו בבתים ובשערים. אז הנה, המזוזה זה שתי פרשיות, שמע ישראל ואהבת והיה עם שמוע. שתי הפרשיות הללו כתובות, כפי שההלכה מחייבת לכתוב אותם, נראה על מה צריך לכתוב אותם, כפי שההלכה מחייבת לכתוב אותם, ולקבוע את המזוזות האלה בביתך, אבל גם התורה מוסיפה ובשעריך. והשאלה היא, מה זה נקרא ובשעריך? כמובן, עלינו להסתכל אל הפרשנים שהפרשנות שלהם מבוססת על הקבלה, על התורה שבעל פה. משה מסר תורה, קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ביהושע הזקנים. זה נקרא הקבלה, זה נקרא התורה שבעל פה. היא זו המחייבת. לא הפרשנות השכלית שלנו, אלא הפרשנות שקיבלנו בתורה שבעל פה. ולכן, אחד הדברים החשובים ביותר, אחד המקורות החשובים ביותר, הוא תמיד תרגום אונקלוס. משום שאונקלוס הגר קיבל תורה שבעל פה מרבותיו, רבי אלעזר הגדול, בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, כל אלה היו גדולי מוסרי הקבלה. והתרגום אונקלוס, שאנחנו ילדי תימן, יש לנו את הזכות שאנחנו עד היום הזה מתרגמים בכל קריאה בתורה בשבתות ומועדי ישראל, כל פסוק שנקרא בתורה אנחנו מתרגמים אותו. אז התרגום הזה הוא תמציתי, אבל מה שחשוב הוא מבוסס על התורה שבעל פה. לכן, בואו נראה מה כתוב בתרגום אונקלוס, שכאמור הוא מבוסס על הקבלה. ותכתבנון על מזוזיין, ותקבעונון בסיפה ביתך ובשעריך. אני חוזר, ותכתבונון על מזוזיין, ותקבעונון בסיפה ביתך ובשעריך. אז קודם כל, הכתיבה על המזוזה, תכתבונון, איזה? הדברים האלה, שתי הפרשיות האלה, שקדמו לפני כן. ותקבעונון בסיפה ביתך, בסף הבית, ובשעריך. אנחנו אצלנו בדרך כלל נוהגים לחשוב שסף הבית הוא זה של מטה, אבל עלינו לדעת שהדלת שעליו מדובר שצריך לקבוע מזוזה, יש לו ניצב מימין, ניצב משמאל, ומשקוף מעל שני הניצבים הללו. והניצבים הללו נקראים מזוזות, או נקראים סף, סיפה ביתך. אז אכן, צריך לקבוע את המזוזה בסיפה ביתך ובשעריך. והכוונה היא לפתחי הבתים, שימו לב, ולשערים. מה זה השערים? שוב, אנחנו הולכים ממתרגם למתרגם. אם עד עכשיו עיינו בתרגום אונקלוס, אנחנו הולכים למתרגם נוסף, שיש לנו את הכבוד והזכות שיהודי תימן היו גם כן אמונים עליו, הוא רבנו סעדיה קאון בתפסיר, שתרגם את התורה לערבית. ומה כותב רבנו סעדיה גאון? שפרשנותו קו ונקי, תרגומיו קו ונקי, ובתרגומו ערבי על התורה, ובספרי על פסוק זה פסקה למדבר, דרשו מן המילה אוכתבתם, הלכות חשובות בדיני כתיבת המזוזה. כיצד כותבים? ועל מה כותבים? כי אם התורה אומרת תכתבתם, זה לא כתיבה הדיוטית, אלא כתיבה שלפי דינה הכתיבה שהתורה צוותה כיצד יש לכתוב מזוזה. ולהלן עוד נעמוד על דברי הספרי. אך בעניין המילים ביתך ובשעריך, דרשו בספרי שדווקא שימו לב שערי בתים שהם משמשים כדירת אדם, להבדיל מן הלולים והרפת לבית הבקר שהם דירת בעלי חיים, ולהבדיל מן המתבן ובית האוצרות שהם מחסנים לדברים דוממים ואינם דירת אדם. וכל אלו הם קובעים בהם זוזה. אז קודם כל כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך. אם לא קיבלנו תורה שבעל פה, היינו אומרים, כל בית שיש לך, בין בית שמשמש אותך לדיור שלך, בין בית שמשמש מחסן לאוצרות שלך, ובין בית שמשמש כדיר או רפת לבעל החיים שלך. זה, כי בתורה לא כתוב, כתוב ביתך. אז יש כל מיני סוגים של בתים. ובספרי נאמר, וכן רבנו סעדיה גאון וכל אלה, לא, זה דווקא בבית שעשוי לדירת אדם. אנחנו עוד נראה מאוחר יותר שבית שעשוי לדירת אדם, לדירת כבוד של אדם, להבדיל למשל נוחיות ותחסה בית המרחץ, זה דירת אדם, אבל זה לא דירת כבוד, שם לא קובעים מזוזה. אז צריכים לדעת איך ללכת צעד אחרי צעד כדי להבין את יסודות ההלכה. וכן להבדיל משערי בתים שהם דירת אדם, אבל דירה שאינה דירת כבוד. כבר נתנו דוגמה. הרגיש שאתה מגיע מספר 3 לכיס. וכן, נאמר ככה, שהם דירת בעל החיים, ולהבדיל מן המתבן ובית האוצרות, שהם מחסנים לדברים דוממים, ואינם דירת אדם, וכל אלו אין קוראים בהם מזוזה, וכן להבדיל משערי בתים שהם דירת אדם, אבל הם אינם דירת כבוד, להבדיל מן המרחצאות לבית החסה, שאינם דירת כבוד, אף שהם של בני אדם. לפי זה, החיוב בקביעת מזוזה הוא דווקא בשערי דירת כבוד של האדם, שבה האדם דר, והוא דר בה דירת כבוד. אבל שער הכניסה לחדר המדרגות, עדיין יש לברר אם הוא נכלל בכלל ההגדרה של בית או דירה, שערי אין דרים בו, אלא הוא משמש מבוא או כניסה לבתים. כלומר, השאלה שאנחנו מבררים אותה, מלבנים אותה, האם יש חובה לקבוע מזוזה בכניסה לחדר המדרגות, בחדרי המדרגות, שערי בחדרי המדרגות, לא לנים, לא אוכלים, לא יושבים, זה רק מעבר. מעבר להגיע אל הבתים הפרטיים של בני אדם. אז אולי לא צריך לקבוע מזוזה בכניסות של חדר המדרגות, חדרי המדרגות. אולי לא. ובכן, בואו נסתכל. ואומנם, במדרש תנאים, על פסוק זה, כן, תראו, פסוק קטן, כמה חכמי ישראל דורשים אותו ומלבנים אותו. על פסוק זה נאמר, ובשעריך, אחד שערי בתים, ואחד שערי חצרות, ואחד שערי מדינות, ואחד שערי עיירות. וואו, עכשיו אנחנו כבר מפליגים מאוד מאוד. יש חובה לקבוע מזוזות בשערי בתים, ויש חובה לקבוע מזוזות בשערי חצרות. חצר, לא הבית. בית דרך כלל הוא מקורה. אם הוא לא מקורה, לא חייבים במזוזה. החצר לא מקורה. והנה כתוב, ואחד שערי חצרות. ואחד שערי מדינות. כלומר, אם אנחנו ניקח את החומה של ירושלים, עיר העתיקה, אז נעזוב כעת את הבעיה של גויים, זו עוד בעיה בפני עצמה, כן? זה מחר נטפל בעזרת השם יתברך. אז האם יש חובה לקבוע מזוזה בשערי מדינות? מדינות זה עיר, מדינה. האם צריך לקבוע מזוזה? כתוב כן, ואחד שערי מדינות, ואחד שערי עיירות, כן? ובראיתה זו הובאה בתלמוד הבבלי, מסכת יומא. דף י"א עמוד א', ברייתה זו, הכפלות של התורה מובנת, ביתך ובשעריך, דהיינו, שערי הבתים, ושערי החצרות, או אפילו שערי מדינות, כן? אז שמתם לב, עכשיו אנחנו כבר מתחילים להבין מה זהו בשעריך. ובשעריך זה לא רק הפתח של הבית, אלא שערי חצרות, שערי עיירות, שערי מדינות, זה כבר לא בתים. וצריך להבין את ההיגיון שעומד בבסיס ההלכה הזו. לאט לאט. ובירושלמי, מסכת יומא, פרק א' הלכה א', הביאו שתי שיטות תנאים. שיטת רבי יהודה, שלמד מן המילה ובשעריך, למעט שערי הר הבית בעזרות. זוכרים שדיברנו על זה? שלמעט שערי הר הבית בעזרות. למה? כי זה לא ביתך. זה בית קודש. המקדש זה קודש. זה צריך להיות ביתך, חולים, שלך. כן. רגע, לא לתנפל עליו. אנחנו נמצאים בשידור. כשנתיר את השאלות, נתיר. עכשיו, בינתיים, רק לשמוע. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ובכן, נאמר ככה, ובשעריך, למעט שערי הר הבית ועזרות, זו שיטתו של רבי יהודה. ושיטת רבנן, שלמדו מן המילה ובשעריך, לרבות שערי הרבית והעזרות. והקשו על שיטת רבנן, בשעריך, וכי בית דירה הן. איך אתם אומרים שחייבים לקבוע מזוזה בשערים של הר הבית? וכי זה בך? וכי שם דרים? מי דר שם? זה רק עבודת המקדש, לא דרים שם. ואם כן, כיצד רבנן מחייבים מזוזות בשערי הר הבית והעזרות והם אינם בית דירה? ועל כך השיב רבי יוסף בריבון, ואתן בשעריך לרבות שערי המדינה וכי בית דירה הן? לא, שבהן הן נכנסים לבית דירה, ומכאן שבהן הן נכנסים לבית דירה. חידוש גדול חידש רבי יוסף ברבי בון בתלמוד הירושלמי. עיקר החיוב במזוזה זה ביתך. זה ביתך, בית שלך, בית מגורים. כל שער שמביא אותנו אל בית הדירה, חייבים לקבוע מזוזה. לאט לאט נפתח את הדין הזה, הוא דין מאוד חשוב, תובנה מאוד מאוד חשובה. כלומר, שערי המדינות חייבים במזוזה. לא משום שהם בית דירה, אלא משום שהם מבוא שדרכו מגיעים לבית דירה. וכן, לשיטת רבנן, גם שערי הר הבית חייבים במזוזה בגלל שהם מבוא לבית דירה, לפי שיטת חכמים. ומבלי להתייחס לשיטת רבנן בעניין שערי הר הבית, כי כבר למדנו אתמול שלא חייבים, רק הפלדרין, איפה שהכהן הגדול היה דר שבעה ימים לפני יום הכיפורים, כדי שיחנכו אותו וירגילו אותו לעבודת יום הכיפורים. כלל גדול וחשוב למדנו, ששערי העיירות והמדינות והחצרות חייבים במזוזה, אף שאינם מהווים כניסה, אף שאינם כניסה לבית דירה, אלא רק משום שדרכם נכנסים ומגיעים לבית דירה. ובאמת, שהרמב״ם, פרק ו', הלכה זן וחט, פסק, הביא את הסיבה הנזכרת לאל. דברי רבנו תמיד מדוקדקים בלשונם, מאוד מאוד, לחיוב קביעת מזוזה בשערי החצרות, והמבואות והמדינות והעירות. הנה, נקשיב לדברי הרמב״ם, שהם ממש מדויקים ומדוקדקים, מזוקקים הייתי אומר. פרק ו', הלכות מזוזה פרק ו', הלכה זן והלכה חט. הנה דברי רבנו. בית שער, אך סדרה ומרפסת. אני לא צריך לומר לכם שכל אלה, זה לא מקום דירה. והגינה, והדיר, פטורים למזוזה. כי כל אלה לא בדירה. מפני שאינן עשויים לדיורים, לדירה. שימו לב. ואם היו בתים חייבים במזוזה, פתוחים למקומות אלו, חייבים גם הן במזוזה. לפיכך, אחד שערי חצרות, ואחד שערי מבואות, ואחד שערי מדינות ועיירות, כולם חייבים במזוזה. שערי הבתים, זה משפט מפתח, שערי הבתים החייבים במזוזה, פתוחים לתוכן. כלומר, עיקר חיוב המזוזה זה בית, ביתך. אבל כל השערים שמביאים אל הבית הזה, חייבים במזוזה, למרות שזה לא בית דירה. שערים שלא מביאים לבית הזה, אז לא חייבים במזוזה. למשל, ניתן דוגמה, גינה. במהם, הגינות היו בשדות, לא ליד בתים. ויש להם שער, יש להם גדר, יש להם חומה. האם חייבים במזוזה? לא, כי אין בית דירה. אפילו שיש ניצב מימין, ניצב משמאל, משקוף מלמעלה, שער, דלת, לא חייבים. כי זה גינה, שדה. אבל מה שאנחנו קוראים היום לעצמנו גינה, מה שנותר לנו, אלה שעוד יש להם קצת גינה, כי אלה שכבר גרים בגורדי שחקים, אין להם גינות, יש להם רק עציצים ועדניות וכאלה דברים. זה מה שנותר, חזרנו לתקופת האבן. וכן, כאמור רבותיי, הגינה שלנו היא מביאה, השער של הגינה נביאה אל הבית. בואי ונביאה לבית, אז חייבים לקבוע מזוזה. ואני יודע אם אתם זוכרים, כשהלכנו לנחם את דודי שמואל, עליו השלום, היה באבל על אשתו, אז הלכנו לנחם, אז תוך שאנחנו נכנסים, אז יש, היה לו שער של הגינה, עם דלת, עם משקוף עגול, משקוף עגול, ומהגינה הזו נכנסים למדרגות, מדרגות למעלה. אמרתי לו, דוד, אתה צריך לקבוע מזוזה. אמר, זה גינה. אמרתי לו, מה, מה? לא שומע. רגע, רגע, עכשיו לא מדברים. אמרנו לא, לא מדברים. אחר כך. וכן, כאמור, אמרת, אתה צריך לקבוע מזוזה. אומר, זה גינה. אמרת, כן, אבל זה מביא אותנו אל הבית שלך. וכן חיים לקבוע מזוזה, וכן עבר. כן, בן האדם לא יודעים את הדקויות האלה. אז אזכור, כל מי שיש לו כניסה לגינה, והכניסה הזו יש לה שער. מה זה נקרא שער? ניצב מימין, ניצב משמאל, ומשקוף מלמעלה, או אפילו עיגול, בתנאי שיש גובה של 10 טפחים. ויש דלת, ויש דלת, חייבים לקבוע מזוזה בכניסה, בכניסה לשם. ברור? ובכן, אנחנו ממשיכים, נאמר בצורה כזו. הנה, החיוב לקבוע מזוזה בשערי החצרות והמבואות, המדינות והעיירות, הוא רק בגלל שהבתים שבהם חלה החובה העיקרית לקבוע מזוזה פתוחים לתוכן. כלומר, שדרך שערי החצרות והמבואות הוא הלכה בפני עצמה. ואכן, בתחילה, מהלכה א' עד ו', מהלכה א' עד ו', פרט רבנו את דיני הבתים והתנאים שבתקיימם יהיה חייב לקבוע מזוזה. ורק לאחר מכן נזקק הרמב״ם למקומות שחייבים רק משום שהם תפלים לבתים ומשמשים כניסה ומבוא לבתים. לאור דברים אלו נבין יסוד חשוב נוסף בלכות מזוזה. התנאים לחיוב קביעת מזוזה בבתים שונים מאלו של שער, של שערי החצרות. וכאן זה נקודה מאוד מאוד חשובה שכדאי לתן את הדעת עליה. הדינים, רבנו הביא 10 תנאים שאם בהתקיים כל 10 אז חייבים לקבוע מזוזה בבית. לעומת זאת, בשערים, בכניסות לגינה או בשערים, לא צריך את 10 תנאים האלה, רק שיביאו למקום דירה. וזה הבדל עצום, זה הבדל עצום, ובני אדם מתבלבלים בכך. בואו נראה, נאמר ככה, מזוזה בבתים שונים מאלו של שערי החצר ומחייצו בזה, ורק בבתים מנה הרמב״ם 10 תנאים שבתקיימם כולם בבתים, יש לו חיוב לקביעת מזוזה בבתים. לא כן בשערי החצרות והעיר בשערי מדינות. הנה דוגמה, רבותיי. בית בלי תקרה, למשל רבותיי, ניתן דוגמה. אתם רואים את הדלת הזו? נתאר לעצמנו שיש דלת, ובכל החלק ההוא אין תקרה. רק מאיפה שאברהם וכאן יש תקרה. אבל איפה שהדלת, מאיפה שנכנסים, אין תקרה. אוויר. לא חייבים לקבוע מזוזה. הועיל, וכאן זה בית מגורים, והועיל, וכאן, איפה שזכריה, אין ניצב, ואיפה סלם, אין ניצב. יש אולי משקוף, אבל אין ניצב. אז כאן פטורים. כי אם היה ניצב, וניצב, ומשקוף, חייבים. האם יש צורך בדלת בבית? עוד מעט נראה. אבל שם, בכניסה, אפילו שיש לנו ניצב וניצב ומשקוף ודלת, אם לא היה, אם לא היה גג, פטורים ממזוזה. לעומת זאת, רבותיי, בכניסה לחצר או לגינה שמביאה לבית, אם יש ניצב מימין, ניצב משמאל, ומשקוף ממעלה, בדלת, חייבים בקוע מזוזה, אף שזה אוויר, אין קורה, כי החיוב שם הוא רק בגלל שזה מביא לבית דירה. לכן הדינים שונים והתנאים שונים. עכשיו ככה, כיוצא בדבר, התנה הרמב״ם בהלכות מזוזה, פרק ו' הלכה א', התנה שיהיה לפתחי הבתים דלתות, כדי שיחויבו במזוזה, ולא עשה כן לשערי החצרות במדינות. הנה נקודה חשובה. אז תקשיבו, הבדל בין מרן ובין הרמב״ם, בין מרן ובין הרמב״ם. אצל הרמב״ם בבית, באיזה דלתות, באיזה, הרי אני קובע מזוזה בכניסה, בכניסה לבית, שם יש דלת, אבל יש הרבה חדרים שאין בכלל דלת, אלא יש ניצב מימין, ניצב משמאל, משקוף, אבל פתוח, כמו סלון, כמו כל מיני כניסה לפינת אוכל, אין בכלל דלת, אין בכלל דלת. לפי רבנו, אין קובעי מזוזה במקום שאין דלת, בבית, אין קובעי מזוזה. לפי מרן, כל שיש לך ניצב מימין, ניצב משמאל, משקוף ממעלה, אף שאין אין דלת, חייבים. אתם רואים הבדל. הרמב״ם מודה שהשערים המביאים לדירה בחוץ, גם בלי דלת, אם יש ניצב מימין, ניצב משמאל ומשקוף ממעלה, חייבים. זאת אומרת, מה שאני רוצה להראות, יש הבדל בין דיני החיוב של מזוזה לבתים, ובין דיני חיוב מזוזה לשערים, לאלה שמביאים לתוך הבתים. זה נקודה מאוד חשובה. על כל פנים, לאור הכלל שביארנו, ששערי החצרות והמדינות חייבים רק בגלל הבתים, ורק בגלל שהם משמשים כניסה לבתים, אין פלא שאין צריך בהם כל 10 תנאים שיש בדיני חיוב קביעת מזוזה לבתים. ולאור, באמת, הרב שביב, זכרו וברכה, פרסם מאמר בתחומים תזן, עמוד 410 בעניינים אלו. לאור כל הדברים הללו, יש חובה לקבוע מזוזה בכניסה לחדר המדרגות. למה רבותיי? כי זה מביא אל הבתים. אז יש חובה לקבוע מזוזה בכניסה לחדר המדרגות. משום שהוא משמש מבוא להגיע לבית המגורים. ואומנם, בשאלות ותשובות בניין אב, זה של הרב הגאון הרב בקשי דורון זכר צדיק לברכה, שנסתלק מאיתנו מחמת הקורונה, כן? פסק שיש חיוב במזוזה אם הכניסה היא כמו פתח. דהיינו, תזכור מה זה פתח. שיש משקוף מימין, מה, אני קורא לו בכוונה ניצב, כדי שאתם לא תתבלבלו, כי לא נוהגים האם לקרוא לזה מזוזה או משקוף. אז אני אומר ניצב מימין, ניצב משמאל ומשקוף מלמעלה. אז אומר הראשון לציון הרב בקשי דורון זכר צדיק לברכה, אז הוא אומר, אם הכניסה היא כמו פתח, דהיינו שיש משקוף מימין ומשקוף משמאל, ומשקוף על שני המשקופים אלו. וזה דבר ברור. אך הוסיף, שימו לב, שאין לברך על קביעת המזוזה אם הכניסה אינה סגורה בדלת. לדעתו, אם הכניסה, השערים האלה שעליהם אנחנו מדברים, אין להם דלת, קובעים מזוזה, אבל בלי ברכה. לדבריו, כדי לחשוש לשיטת הרמב״ם שמחייב דלת בפתחי הבתים, כדי שיתחייבו במזוזה. אך אחרי בקשת המחילה, צריך לומר, איפה הרמב״ם מקפיד שיהיה דלת? רק בבתים, לא בשערים החיצוניים. שהרמב״ם אכן התנה את החיוב במזוזה בפתחי הבתים כשיש דלת, אך הרמב״ם לא התנה את זאת בשערי החצרות במדינות, כן? ואכן באמת אפשר לעיין בדברי הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בסוף הסמחות, עמוד שלמד וב, סעיף למד ה' וערה למד ה', שחלק על הבניין אב. והצריך לברך על קביעת מזוזה בכניסה לחדר המדרגות. אתם רואים? כבר משהו מעניין, לפי הרב בקשי דורון, זכר צדיק וברכה, אומר בכניסה לחדר המדרגות לקבוע מזוזה בלי ברכה, ולפי הראשון ציוני בדרכים ארוכים, הרב יצחק יוסף אומר בברכה, וזו גם דעתנו ושיטת רבנו. ברור? ובכן, גם כשאין דלת, הלאה. ועדיין צריכים אנו לברר האם חיוב במזוזה בחדר המדרגות קיים גם כשחדר המדרגות הוא משותף לכל הדיירים שיש להם דירות בתוך הבית המשותף. כלומר, עכשיו אנחנו הולכים לברר נקודה מעניינת. מה יהיה, רבותיי, אם יש בית משותף? שותפים בו ראובן ושמעון. הם לא אחים, הם לא אב ובנו, אלא שניהם קנו בכספם, הם שותפים. האם יש חובה לקבוע מזוזה או לא? שהרי כתוב ביתך, אולי בית פרטי שלך, אבל בית של שותפים, אולי לא. אנחנו יכולים לברר את זה. וממילא, שאנחנו מציפים את השאלה ואומרים, חדר מדרגות, הרי יש עשרות דיירים, אז אולי בבתים הפרטיים צריך לקבוע, אבל בחדר מדרגות, כיוון שהרבה הרבה שותפים יש לזה, אולי לא חייבים. זו השאלה שאנחנו מציפים אותה כעת. ובכן, אנחנו אומרים, הרמב״ם לא זכר עניין של שותפים בהלכות מזוזה. לא לפתור ולא לחובה. כלומר, הרמב״ם לא זכר בכל הלכות מזוזה עניין השותפות. לא לפתור ולא לחובה. ניתן לומר שהעובדה שיש שותפים על בית אינה פותרת מחיוב מזוזה. מה אכפת לי למי שייך הבית? לעשרה בני אדם, לבן אדם אחד? מה זה משנה? העיקר זה בית שגרים בו. בית שגרים בו חייב במזוזה. אפילו האדם שגר בו, לא הבעלים, אלא הוא סוחר, הוא אורח, חייב במזוזה. לא משנה. שהרי בית כנסת של כפרים, הנה אנחנו נותנים ראיה, בית כנסת של כפרים שהאורחים דרים בו חייב במזוזה. למרות של מי הבית כנסת? של כלל בני הכפר. ולמרות הכל חייב במזוזה, כי האורחים דרים בו באותו בית כנסת. וכן בית כנסת של כרכים, אם היה בית דירה. הלאה, ומקומות אלו הם בדרך כלל של שותפים. ובשולחן ערוך יורה דעה, סימן רשפי וו, סעיף א', כתב במפורש, ובית האישה, ובית השותפים, כולם חייבים. אז הנה מפורש בשולחן ערוך, ובית השותפים, בית שבעלים שותפים לו, חייבים מזוזה. בינינו ועצמנו, היום כמעט כל משפחה, כיוון שהבית נרשם על שם האיש ועל שם האישה, זה נקרא בית של שותפים. אם היינו אומרים ששותפים פטורים במזוזה, אסום בית לא היה מתחייב במזוזה. אבל כיוון שאנחנו אומרים שגם שותפים חייבים במזוזה, אז חייבים במזוזה. והרמ"א הוסיף, ודווקא כשבית השותפים הישראלים, אבל של ישראל וגוי, פטור ממזוזה. ועכשיו, כשדיברנו על שותפות, הנמלא רבותיי, שותפות של יהודים. אבל מה יהיה רבותיי אם הבית הוא של יהודי ושל גוי? פטורים ממזוזה. כאמור, עוד נעסוק בזה בהרחבה מחר, שהשם יגזור עלינו בחיים. וכן, חצרות או עיירות שמקצת גויים דרים שם, פטורים למזוזה. ואם כן, אם דיירי הבית המשותף כולם יהודיים, הרי שיש חיוב לקבוע מזוזה בכניסה לחדר המדרגות, ואם אין דלת, לענות דעתנו, יש לקבוע מזוזה בברכה, לפי שיטת הרמב״ם, לגבי שערי הכניסות לחדר המדרגות, לא בבית. בבית הרמב״ם מתנה שיהיה דלת, כן? מהטעם שכתבנו. ואולם, שונה הדבר אם יש דייר גוי, אלא כאן המקום לציין שאסור לגור בבית ביחד עם גוי. יש לנו בעיה אחרת, אסור לגור עם גוי. עד שאנחנו מדברים על מזוזה, אסור לגור בבית אחד עם גוי. ודבר זה מצוי בחוץ הארץ, ששם היכולת שלנו מוגבלת, ומטבע הדברים גרים בבניינים יחד עם גויים וכיוצא בזה. ואז מטבע הדברים יש בעיה אם בכלל יכולים לקבוע מזוזה שם. והרב שביב, שכבר הזכרנו שהוא כתב מאמר בתחומים, הביא דעות אחרונים בעניין בית משותף ליהודים וגויים לעניין החיוב במזוזה, ואשר הם חולקים על ארמה, וכנראה שמחר נעסוק בזה קצת יותר בהרחבה. נשוב לענייננו. הועיל ויש חיוב לקבוע מזוזה בכניסה לחדר המדרגות בגין הדירות של הדיירים השונים שגרים באותו בית משותף, הרי שכל הדיירים צריכים לכאורה להשתתף בדמי המזוזה, כי כל אחד בפני עצמו חייב באותה מזוזה, משום שאותה כניסה היא מבוא לדירתו. זאת ועוד, חדר המדרגות והכניסה שלו הם רכוש משותף של דיירי הבית המשותף, וכל הדיירים צריכים להשתתף בדברים חיוניים לאותם דיירים באותו חדר המדרגות, כגון מעקה ומדרגות. כאן המקום להעיר, כפי שאמרתי לכם, שהיום הבתים המשותפים הם כבר גורדים, מגדלים, אז אתם תמצאו שיש סתעפויות. זה לא כמו הבתים המשותפים הישנים, אתה נכנס חדר המדרגות, עולה במדרגות, כאן דל של פלוני, כאן דל של פלוני, כאן דל של פלוני, ועוד מדרגות, עוד מדרגות. לא, כאן אתה תראה, אתה נכנס ללובי, לובי ענק, ואז אתה רואה, נניח בצד צפון, אז יש לך ניצב מימין, ניצב משמאל, משקום מעלה, ונכנסים לאגף, לאגף מסוים. ויש לכם מצד ימין, אגף, שוב, ניצב מימין, ניצב משמאל, משקוף מלמעלה, כניסה לאגף השמאלי. ממול, יש אגף. ברור מעל כל ספק, אין יכולת לחייב את כולם במזוזות האלה, מימין ומשמאל. אלא, כל הדיירים אשר זקוקים לכניסה הזו הימנית, השתתפו בכניסה הזו במזוזה. כל אלה שבשמאל, בשמאל, כל אלה שמול מול. אבל בכניסה הראשית ללובי, כולם חייבים. כולם חייבים. זאת אומרת, בדברים האלה צריכים להיות נבונים, לדעת על מי להטיל את החוב ועל מי לא. ואם כן, הוא הדין במזוזה, שהיא צורך חיוני מבחינה דתית לכל הדיירים שגרים באותו בניין, עם כולם יהודים. ועוד יותר, עם כולם שומרי תורה ומצוות. וכבר כתב הרב עזרא בצרי, בספרות דיני מונות, חלק ב', עמוד שנ"ה, שהכלל הוא שכל הדברים שהבית או החצר צריכים להם צורך גדול, או דברים שבני המדינה נהגו לעשותם, כופין זה את זה לעשותם. דהיינו שכולם משתתפים בהוצאות. ונסביר את הדברים. בלא אחת יש ויכוח בבעד של בית משותף. רוצים לקבוע מראות, רוצים לקבוע כל מיני חקורים, שיש לכל אורך חדר המדרגות. אלה לא דברים מחייבים. יש בני אדם שאין להם יכולת להשתתף בהוצאות כאלה גדולות. כן יכולים לחייב על דברים אלמנטריים. ניקיון, צבע, סיד, מעקה. אוכן. כאמור, אנחנו צריכים להתביית על הדברים האלמנטריים שבלעדיהם אי אפשר. אז מקרה כזה, בוודאי ובוודאי שחייבים להשתתף. אבל, אם בני אדם מסוימים, בעלי יכולת, ורוצים לפאר ולקשט את הבית בכל מיני קישוטים, איך קוראים, עציצים וכאלה דברים בחדר המדרגות, זה מותרות. אם כולם מוכנים, למה לא? אבל לא יכולים לכפות. אבל על דברים אלמנטריים יכולים לכפות. זה כלל גדול. נחלקו הדעות מהו קנה המידה להשתתפות? האם לפי מטרז' של הדירה, לפי נפשות הדיירים, או לפי הדירה, יהיה גודלה אשר יהיה? לפי כאן, רבותיי, מתעוררת שאלה נוספת מעניינת מאוד מאוד. איך מידת השתתפות? יש לך משפחה בת 10 ילדים, בת 10 נפשות, ויש לך משפחה בני זוג, איש ואשתו. יש לך משפחה בני זוג, איש ואשתו, יש להם 5 חדרים, וילה. ויש לך משפחה בת 10 נפשות, 3 חדרים, מטרז' יותר קטן. מהו קנה המידה שעל פיו אנחנו נקבע כמה להטיל דמי ההוצאות ברכוש המשותף? האם לפי מטרז', האם לפי מספר נפשות? זו שאלה מאוד חשובה. נאמר ככה, נחלקו הדעות, מהו קנה המידה להשתתפות? האם לפי מטרז' של הדירה, לפי נפשות הדיירים, או לפי הדירה יהיה גודלה אשר יהיה? לפי החוק, אני כבר אומר לכם, לפי החוק, אם אין לדיירים תקנון משלהם, בבית משותף המחוקק מאפשר לבחור תקנון. אבל אם לא, אז יש את התקנון המצוי בחוק המקרקעין. אז אם אין להם תקנון שלהם, כל דייר חייב לשאת בהוצאות של הרכוש המשותף לפי חלקו היחסי ברכוש המשותף. אם למשל יש לו דירה גדולה, אז חלקו היחסי ברכוש המשותף גדול יותר, אז הוא יישא בהוצאות גדולות יותר. זה לא מעניין אותנו מספר הנפשות, מעניין אותנו הזכויות ברכוש המשותף. אבל לפי ההלכה, הכל תלוי בטיב הדבר שבגינו משלמים. אין הלכה אחת לכל הדברים, זה תלוי על מה אנחנו מדברים. הנה, דברים שהן הצריכה אישית מעלית, עכשיו הוא לא מקשיב, דברים שהן לפי הצריכה אישית מעלית, הסקה וכולי, ובהם התשלום לפי כל נפש. כי הרי מה זה מעלית? אני רוצה לעלות, זה לפי כל נפש. הסקה, אני רוצה את החום, זה לפי כל נפש, זה צריכה, צריכה לפי כל נפש. ויש דברים שהנעתם לרבים ולמעטים שווה. למשל, ניקיון חדר המדרגות, זה אותו ניקיון. ולכן, אם זה אותו ניקיון, אז משתתפים לפי קנה מידה אחר. תכף נראה. התאורה בו, החזקת המקלט וכיוצא בזה. במקרה זה, החיוב יהיה לפי דירה. כלומר, הדירה שלך גדולה יותר, שלם יותר בהחזקה השוטפת של הניקיון של חדר המדרגות, התאורה של חדר המדרגות, יהיה גודלה אשר יהיה. זה הדעה שנזכרה עד הרב גרוסמן בספרו משכנות ישראל. אלה הם דעות שנאמרו, יש פוסקים שאומרים כך, יש פוסקים שאומרים אחרת. ולגבי המזוזה, המעיין יראה שהיא חובת הדירה וחובת הדייר. זה לא רק חובת דייר, אלא חובת הדירה. לא חייבים לקבוע מזוזה בדירה שלא דרים בה. זה לא דבר שצריך לקדש אותו, אלא זה חובת הדייר, אבל בתנאי שיש לו דירה. זה לא חייב להיות בעלות. אז זה צירוף שני הדברים ביחד. כל דייר חייב במזוזה, אבל די שיש בדירה מזוזה, כדי שכל הדיירים יצאו את החובה באותה מזוזה. אז אם יש בית שיש בו 10 נפשות, 12 נפשות, מזוזה אחת לכולם, כי זה חובת הדייר בדירה. אז דירה אחת, מזוזה אחת. עכשיו לא מדבר על הדלתות הפנימיות. ולכן נראה לנו דעתי, כיוון שחובת קביעת מזוזה בכניסה לחדר המדרגות היא בגלל הדירה, כי הרי בחדר המדרגות לא דרים, אלא רק בגלל הדירה, הרי שכל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות בשווה. כי הרי לא מעניין אותי מספר הנפשות, כי לכל דירה ברמת העיקרון רק מזוזה אחת. אז המביא לדירה הזו, גם כן מזוזה. אז כולם בשווה. בלי להתייחס למספר הנפשות שיש בכל דירה. נשאלת השאלה, ומהו הדין אם טרם גרים כל הדיירים? נבנה הבניין, כבר יש שתי משפחות, שלוש משפחות, עוד עשרות יבואו. והם צריכים מזוזה. לא בבתים שלהם בלבד, בכניסה לחדר המדרגות. אז לכם, כאן נראה לעניות דעתי, הדין משתנה. כי הדיירים שכבר גרים בדירותיהם, הם שחייבים להשתתף בהוצאות המזוזה לחדר הכניסה. ולכשיבואו הדיירים הנוספים, הם כבר ימצאו את חדר הכניסה לחדר המדרגות עם מזוזה. אז אם הם יגידו, מה אנחנו צריכים להשתתף? באנו וכבר, יש לנו מן מהשמיים, כבר הכל שחינו, נעשתם לחתנו על אחרים. ולענו דעתנו, שאינם חייבים לשלם, אף שהדין הוא, שאם דייר אחד הוציא הוצאות על הרכוש המשותף, שהיה בדין להוציאם, שאותו דייר יכול לתבוע מיתר הדיירים. למשל, הוא שיפץ את חדר המדרגות, והוא יכול לתבוע, כן? או תאורה, הוא יכול לתבוע, אפילו שהם באו יותר מאוחר. זה דבר ברור. אבל בנוגע למזוזה זה דין אחר. זה היה צורך אישי שלך בהשעתה. כשקנת את המזוזה, היה צורך אישי שלך. ובכן, בכל זאת, כאן בעניין המזוזה, זה שונה, לכאורה הדין שונה. כי בזמן שהדיירים הראשונים קבעו את המזוזה, בחדר המדרגות של הדירות, הדירות שטרם גרו בהם, הם היו פטורים. ועכשיו שבאו לגור כבר, נקבעה מזוזה. ודינם כמו אדם שקנה דירה ויש בה מזוזה. זה כמו אדם שקנה דירה ויש בה מזוזה. הוא לא חייב לעקור ולקבוע. גמרנו, יש כבר מזוזה. אותו דבר גם כאן, כך לכאורה. וכן סוחר ששכר דירה, שפינה אותה קודם סוחר, שפינה אותה סוחר קודם, אז הוא חייב להשאיר את המזוזה, לא לעקור אותה. יבוא סוחר שני, גמרנו, זכן אסתם לחתו על די אחרים, כבר יש כבר מזוזה. והסוחר הקודם שאיר את המזוזה, ואף על פי שבשלחן ערוך יורי דעה, סימן ראש צדי א', סעיף ב', כתב ארמה, בשם רבנו מנוח, שאם הסוחר שפינה את הדירה, מקפיד על מעותיה של המזוזה, שהבא אחריו צריך לשלם לו. יגיד לו, תשמע, אתה יודע איזה מזוזה קבעתי כאן, מזוזה מהדרין מהמהדרין, שתתף איתי. אז לפי הרמה, יכול לדרוש ממנו השתתפות. הרי המקרה שלנו שונה. הואיל והדיירים הראשונים שקבעו את המזוזה עדיין גרים בדירה. הם לא פינו, זה לא כמו סוחר שפינה ואומר, אדוני, אני יכול לקחת את המזוזה. אני משאיר לך את המזוזה, שלם לי. אבל כאן לא, הם עדיין גרים, הם צריכים את המזוזה. לכן, קשה להם לדרוש השתתפות מהדיירים המוחרים שבאו. ולא פינו את הדירה. והם חייבים באותה מזוזה. ונהנים מעצם קיומה. והדיירים הנוספים הם בבחינת, זה נהנה וזה לא חסר. ובזמן שזה נהנה וזה לא חסר, אז לכאורה לא צריכים לשלם. כמובן, יש לי פטנט איך לגרום שהדיירים המאוחרים ישתתפו. אבל זה אוכל עם הפטנט הזה לשלוף אותו לאחר שנדון בסעיף הבא. מהו? בעתה לשאלה איזה מזוזה לקבוע. האם לפי מסורת אשכנז או ספרד או תימן, שער הדיירים הם בני עדות שונות, ויש חילוקי דעות בין הפוסקים שעליהם מסתמכים בני העדות השונות בעניין האור ובעניין הכתיבה ובעניין צורת קביעת המזוזה. אך גם לבעיות אלו יש פתרון. אשר לאור, להרמב״ם אין עיבוד לשם המזוזה, ולהראש צריך עיבוד לשמה. אז מה הבעיה? ניקח את שיטת הראש, זה טוב לזה וטוב לזה, כן? הלאה. ולכן אור המזוזה של הבית המשותף, שדיירה בני עדות שונות, צריך להיות מעובד לשם מזוזה. כי אין פיסול להרמב״ם כשהוא מעובד לשם מזוזה. כמו כן, המזוזה לכתחילה צריכה להיכתב על דוכסוסטוס. ויש מחלוקת מהו קלף ומהו דוכסוסטוס. זוהי בעיה. ולפי, קוראים, לפי רבנו, הקלף להרמב״ם הוא דוכסוסטוס לשולחן ערוך. אז אנחנו באים. וכן ההפך. אך מאחר, שימו לב, ואם כתבו על הקלף, כלומר, מזוזה, כותבים על דוכסוסטוס. אבל אפשר לכתוב על קלף. אז מה הבעיה? לוקחים קלף, כותבים על קלף, ויוצאים מדי חובה. הרי שלפי, לפני, שלפי פוסק אחד, היא לכתחילה. ולפי פוסק אחר, היא בדיעבד. ואחרח לא יגונה. אז אפשר לקחת את השיטה הזו. כלומר, יש לנו פתרונות. אשר לצורת הכתיבה, מבחינת צורת האותיות, כבר כתב הראש מצוותיו. מה ההבדל? אותיות ספרדיות, אשכנזיות, תימניות. זה לא פוסל. אז אם כן, זה לא דבר שצריך לעכב או לגרום לבעיה. אלא מה? יש בעיה אחרת, רבותיי. הרי שם שתי פרשיות. שמע בעיה עם שמוע. ויש עניין של פרשה פתוחה, פרשה סגורה. ובכן, סתומה. ובאמת שבספרי נראה שתהיה כתיבה וכתיבה תמה, שלא יתחלפו האותיות. אולם, יש בעיה ביחס לפרשיות. כי נהגו לעשות את הפרשה, את פרשת והיה עם שמוע, פרשה סתומה. בעוד שפרשת שמע פרשה פתוחה. אבל גם בעניין זה ההלכה היא, שאם כתבה פתוחה, כשרות. אז נעשה בדרך שהיא קשרה לכולם. דעקה, שנהגו סופרים אשכנזים לכתוב כהצעת התז, אשר רצה לפשר בין שיטת הראש ובין שיטת הרמב״ם, ואשר לדעת הבית יוסף, פשרה זו אינה נכונה והיא גורעת. לכן, גם לזה יש פתרון. מוטב שיעשו מזוזה שהיא סתומה לראש ופתוחה לרמב״ם. כגון ששורה אחת ריקה מבדילה בין פרשת שמע והיה עם שמוע. ופרשת והיה עם שמוע מתחיל בשורה חסרה, שפרשה כזו היא פתוחה לרמב״ם וסתומה לראש. ולכן היא קשרה לרמב״ם והיא לכתחילה לראש. אז הבאנו שלום בין הפוסקים. יוצא איפה? יש בעיה הלכתית, אבל צריך ללכת לרב שיתמרן אותם וידע איך לפתור. אבל אמרתי לכם שעל בסיס זה אני יכול לפתור את הבעיה של הכסף. נתאר לעצמנו שתי משפחות, שלוש משפחות הקדימו וגרו. ואלה המשפחות שעוד לא גרו, אלה יבואו יותר מאוחר. אז אלה יבואו אחר כך יגידו, אנחנו חייבים להשתתף במזוזה שקבעתם. אם הם פיקחים, ומי נחשב לפיקח? כמוכם, שבעים ושבעים שלומדים תורה. אז אתם תתקשרו אליהם, אל אלה, התעננו מהקבלן. יביא לכם את הטלפונים, תקשרו, תגידו, תראו, אנחנו הולכים לקבוע מזוזה. איזה מזוזה אתם רוצים? מהדרין, פשוטה, אנחנו עושים ככה, כי יש עדות כאלה, יש עדות כאלה. אז תזכרו, אז אנחנו נקנה מזוזות כאלה. אז על די כך שהם דורשים דרישות במזוזה, הם כבר מתחייבים. ואז פתרנו גם את העניין של התשלום. של התשלום. זאת אומרת, תורת השם היא תורה תמימה, מחכימת פתי. כל דבר יש פתרון, למרות שלכאורה בהתחלה נראה שאין פתרון. כך סיימנו את הנושא שלנו. עוד מעט נשמע את השאלות. ובכן, שאלה אחת, אסף נפש, האם יש חיוב מזוזה בצורת פתח שנעשית בקיר ללא דלת ומשמשת כניסה למסדרון המוביל לחדרים או כניסה למטבח? תשובה, בהנחה שהצורת פתח הזו שעליה אתה מדבר, יש לה ניצב מימין, ניצב משמאל ומשקוף מלמעלה, בין אם הוא מעוגל, בין אם הוא מאוזן. אם זה פנימי בתוך הבית ובלי דלת, לפי רבנו אין קובעים זוזה. לפי מרן, קובעים מזוזה. הלאה, רבי שחר הקחת מזוזה בשער חנייה לסוגיו ומקומה. ובכן, לשער חנייה אין צורך במזוזה, אבל מה? יש בעיה אחרת, ואיזו הרבה כאלה שהשער הזה שהוא לחנייה הוא גם מחנייה אל הבית. כלומר, יש חנייה ויש שער, ברגע שאדם רוצה לרדת אל החנייה, אל הרכב, פותח את השער, מגיע לחנייה. ברגע שאדם בא מחוץ לעיר וחונה בחנייה, אזי הוא פותח את הדלת הזו שמביאה לבית, ואז הוא נכנס הבית. ברור ששער כזה חייב במזוזה. רק אם יש לנו חנייה נפרדת עם שער לחנייה, באופן כזה שאין שום שער מהחנייה אל החצר או אל הבית, זה פטור, פטור. כי אנחנו לא מחייבים על חצר שמאחסנת חפצים או אביזרים או מכשירים או רכבים. עד כאן. יגאל, האם בעל חנות ירקות יכול לבוא ליורשים ולבקש חוב שהמנוח חייב לו? ובכן, זה לא שייך למזוזה, אבל זה לא משנה. התשובה היא זו. אם יוכיח שאכן באמת המנוח קנה ממנו ירקות וחייב לו סכום כזה וכזה, אם הוא יכול להוכיח את הדבר הזה, אזי היורשים חייבים לפרוע לא מכיסם הפרטי אלא מן העיזבון. מכיסם הפרטי לא, אלא אם כן הם רוצים, אבל מהעיזבון הם חייבים. עכשיו, רבי מדמון אברהם, מה הדין לגבי שערי העיר העתיקה? אז אנחנו מציעים לרבי אברהם, שובלב אחי, מאלה ששומעים את השיעורים בהתמדה, היום פתחנו פתח לעניין עיר שיש בה גם גויים וגם יהודים. מחר נפתח את הנושא הזה יותר, כשנדון מחר בעזרת השם יתברך בשעה 10, אנחנו נלמד את הנושא הבא. זה קביעת מזוזה בבתי חולים של יהודים ושל גויים. אז נפתח את הנושא הזה יותר. אז העזר בסבלנות עד למחר. ומי מכם רוצה לשאול? בבקשה. נלך מימין ככה, בבקשה.
שעון שבת.
שעון שבת.
שמדליק, נגיד, את החדר הזה, בבוקר, נגיד, אמור להדליק אותו בשעה 8.
כן.
שבע ששעון מכובד, שער הוא רוצה קצור, ובצורה מאוד רוצה, שעון מכובד.
ובכן, שעון שבת, בזמן שהוא כבוי, אתה רשאי להוריד את המתג, כדי שלא ידלק מחדש.
של החדר.
לא של שעון שבת, כן, נכון, כן.
עכשיו, אבי, שני שאלות, יש לי שאלה. הבית הזה המשותף, גרים בו חילונים, והיה רק סך הכל שתי יהודים.
רגע, רגע, גם חילוני הוא יהודי. אנחנו מוחים מחאת תקיפה, כל בית ישראל חרד.
הוא אומר לך, אני אתאיסט.
רגע, 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 סבלנות. אוכן, אנחנו, ראותיי. בואו לא נקצין, איך קוראים, אפילו יהודים שרחוקים בתורה ומצוות, קובעים מזוזה. הוא רק יכול להתפקח איתך לגבי המחיר של המזוזה, לגבי הדברים האלה. כולם רוצים מזוזה. נדון אותם לקו זכות. כן? רגע, רגע, רגע. והיה אם הוא מתעקש, עוד לא נדון אותו כגוי, אלא נדון אותו כיהודי, ואנחנו נשלם את המזוזה. לא נורא. ברור, עוד לא נדון אותה. למה? כי כל ישראל חברים, כן. והם בפוטנציאל ישובו בתשובה. כן, בבקשה.
עכשיו יש מזוזה של הארי, יש מזוזה של הארי.
שמעת את התשובה שלי?
רגע, אני יכול להדביק מזוזה שנייה?
לא, לא, לא.
למה?
רק מזוזה אחת, אין. זה, רק מזוזה אחת. כן, בבקשה. יש עוד מי רוצה לשאול? רגע, רבותיי, אנחנו צריכים לסגור. כן, יחיה. בלי משקוף לא חייבים. נקודה. הלאה. הרב שמעון אילן. סרי. כן. נכון. כי יש שער ניצב מימין. נכון. כן. כן. רגע. על המעלית כבר דיברנו אתמול. אמרתי, הרב מצחק מחייב, אני פותר, כי אני טוען, כניסה כזו על ידי גורם מטלטל, לא גרמה מדרגות קבועים, לענו דעתי כניסה כזו לא חייבת. כן, אבל זה מטלטל. העליון הזה...
מטלטל, אבל הפתח של הכל...
אבל זה פתח באוויר. פתח באוויר חיה במזוזה. קומה שנייה, שלישית. הרי מה קורה? המעלית מעלה אותך. קומה שנייה, שלישית.
אז,
כן, כן, עולים ויורדים בו, אז זה לא נקרא קבוע. עכשיו, רב אליעזר טבור, מה דין השער אם הדלת נמוכה? שליש מגובה השער. מה דין השער אם הדלת נמוכה? שליש מגובה השער. רק בגובה המספיק כדי למנוע את יציאת הילדים, הקטנים באופן חופשי. האם שער כזה חייב מזוזה? למרות שהדלת כל כך נמוכה, אפילו לא מדובר בשליש גובה השער, אלא בקושי 10 טפחים. ברגע שיש 10 טפחים, גובה של דלת, גובה של פתח, גובה של זה, חייבים במזוזה. פחות מ10 טפחים, אין חייבים. עד כאן, רבותיי.